מה עשינו שעה שעברה, מישהו זוכר?
היה.
מה היה?
היה שוב.
טוב, אני אחשוב מה לעשות. שעה שעברה היה שאלות ותשובות. אז לעשות שאלות ותשובות או לעשות שיעור?
שיעור.
שיעור מעשי.
טוב, מוריי ורבותיי, אנחנו היום בנושא שכל בית בישראל נזקק לו, גם בית שהכל מסודר וקשר ומהדרין, כולם נזקקים לנושא הזה. לנושא הזה הוא מאכל פרווה שבושל בכלי בשרי או חלבי. גישלתם תפוחי אדמה בכלי בשרי, רוצים להגיש אותם בארוחה חלבית או להפך. אלה דברים שמתרחשים לכל בית, יש שאריות מארוחה אחת להעביר לארוחה אחרת, וזה הנושא שאנחנו נדבר עליו היום. אני אומר, השלמת הנושא הזה תהיה בנושא אחר, אבל הוא מתחבר לזה, וגם בגמרא זה ביחד, וזה דבר חריף. כל מה שאני אומר היום לא מתייחס לבצל, לשום, לדברים חריפים. על דבר חריף אנחנו נשתדל לעשות שיעור אחרי חנוכה. אחרי חנוכה זה אומר, לעוד שבוע כי זה על חנוכה, לעוד שבועיים כי אז... תוך חנוכה, אני לא יודע בדיוק מה יהיה, לא יודע אם אתם פה אפילו בטח יש ימי עיון.
לא, שישי אין, זה יום רגיל.
טוב, אז אפשר או נראה, או בתוך חנוכה או אחרי חנוכה, אני לא יודע אם תוך חנוכה להביא אפשר. אם נראה, אבל צריך לזכור, אז אתם תזכירו לי, שזה הנושא, אבל הדבר חריף. אז אנחנו היום בדבר פרווה שבושל בכלי בשרי או חלבי, ויסוד הדברים בגמרא בחולין, דווקא פי דלף עמוד ב', אומרת הגמרא, דגים שעלו בקערה. דגים שעלו בקערה, בינתיים נדבר כאילו מדובר על דגים שבושלו בתוך ציר בשרי. אומרת הגמרא, דגים שעלו בקערה, רב אמר, אסור לאוכלן בקוטח. רב אומר, אסור לאכול אותם יחד עם תבשיל חלבי. ושמואל אמר, מותר לאוכלן בקוטח. אז יש לנו מחלוקת בין רב ושמואל, אם אסור לאוכלן בקוטח או מותר. לדעת רב, אסור לאוכלם בקוטח, כי נותן טעם, כך אומר רב. שמואל אומר שמותר לאוכלם בקוטח, כי נותן טעם, בר נותן טעם הוא. כנראה שאין כאן בטוש, אז אנחנו נגיד להלפה, אבל בכל אופן, יש לנו מחלוקת בגמרא, האם דבר פרווה, תפוחי אדמה יתבשלו בכלי בשרי, האם אני אומר, יש לזה טעם בשרי, ובגלל שיש לזה טעם בשרי, כי זה בושל בכלי בשרי, לכן אסור לאכול לזה עם חלב, או שאני אומר שזו דעת רב, או שאני אומר לא, זה טעם בשרי, אבל זה טעם בשרי חלש. למה זה טעם בשרי חלש? בגלל שהבשר, אתם יכולים לראות בתרשים פה לפניכם, הבשר זה בקהה, זה היה צריך להיות צבעוני, אז היה אדום כתום וורוד כזה. זה הולך ונחלש, הטעם. הבשר זה המקור. הבשר התבשל בכלי בשרי. הוציאו את הבשר החוצה, אז יש טעם אחד, טעם של בשר שבלוע בדפנות. עכשיו לקחתם את התפוחי האדמה ובישלתם בסיר הבשרי. אז התפוחי האדמה קיבלו טעם של בשר מהדפנות שקיבל טעם מהבשר. אז עכשיו התפוחי האדמה יש טעם שני, טעם חלש יותר. זה לא טעם ישיר שהוא קיבל מבשר, כי הוא לא התבשל עם בשר. זה עבר דרך כלי. אז הבשר נתן טעם בכלי, הכלי נתן טעם בתפוחי האדמה. התפוחי האדמה נחשבים לטעם שני, לא לנותן טעם, אלא לנותן טעם, בר נותן טעם, נותן טעם, בנו של נותן טעם, או בקיצור, נת ברנת. נותן טעם, בר נותן טעם, נת ברנת. והמחלוקת הזאת, איך אנחנו פוסקים בה להלכה? בדרך כלל, כשיש מחלוקות כאלה, אז יש לנו שאלה, איך נפסוק, כדעת רב, כדעת שמואל. אבל כאן, הגמרא פתרה לנו את הבעיה, והגמרא בהמשך אומרת, אמר חזקיה משום אביי, הלכתה, דגים שעלו בקערה, מותר לאוכלן בקוטח. אם כך נפסק להלכה, כדעת שמואל, נת בר נת, מותר באכילה. אז לפי פשטות הגמרא, אם יש לך תפוחי אדמה שבושלו בכלי בשרי, אתה יכול להוציא אותם ולצקת עליהם, להמיס עליהם חמאה ולאכול אותם עם חלב. זו פשטות הסוגיה. אבל יש משהו שזוקק ביאור בסוגיה. והדבר שזוקק ביאור בסוגיה זה מילה אחת והיא שאלו. מה זה שאלו? מה זה שאלו? תגיד, דגים. שבושלו בקערה, מה זה שאלו? זה כאילו ביטוי מפתיע. ואכן נחלקו הראשונים בדבר. כמה בנים היו לרשי? אפס. היו לו 3 או 4 בנות, שהיו בעצמן כנראה תלמידות חכם, וחוץ מזה היו לו חתנים תלמידי חכמים, נכדים תלמידי חכמים, בעלי התוספות, ושם בגמרא התוספות מצטטים את הריוון חתנו של רשי, בשם רשי פירש ריוון חתנו, דווקא עלו שערו אבל נתבשלו אסור. אז הריוון אומר שדווקא עלו מותר, אבל אם נתבשל אז אסור. אז לדעת הריוון רק עלו. מה זה אומר עלו? עלו זה אומר שזה שהה ביחד באותו כלי. עכשיו, אם הכל קר, אז זה לא חידוש בכלל. ברור שאם לקחת פוחי האדמה קרים ושמת בסיר בשרי קר, ברור שאתה יכול לאכול את זה עם חלב ולהוציא איזה כלום. קר בצורה כזאת, ברור שזה לא עשה שום דבר. ברור שמדובר כאן על משהו חם, אבל כנראה שמשמעות הדברים היא שאחד משני הדברים היה חם. זה לא היה כמו בישול שזה ממש שניהם חמים והתבשלו ביחד. למשל, אדם לקח יטריות שבושלו בסיר פרווה. את היטריות האלה הוא סינן במסננת בשרית. אתם יודעים שיטריות צריך לסנן. אחרת זה נהיה קוגל. אז הוא לוקח את היטריות, שופך אותם לתוך מסננת, מסננת בשרית. אחרי שהוא עשה את זה, הוא אומר, וואו, אני רוצה את היטריות האלה לאכול עם גבינה. עושים משהו יותר טוב, שמנת. מה אוכלים יטריות עם גבינה? אפשר רוטב שמנת כזה? לא יודע, הוא רוטב חלבי, הוא רוצה לאכול את היטריות האלה. זה אומר הריוון בסדר. למה זה בסדר? כי היטריות לא בושלו בכלי בשרי. הם בושלו בכלי פרווה. כשהם היו חמות, שמת אותם, העברת אותם למסננת בשרית. אבל זה לא בושל במסננת הבשרית, זה רק שהה במסננת הבשרית. לכן הדבר הזה בסדר. אבל אם תבשל יטריות בסיר בשרי, אז אומר הריוון, זה אתה לא יכול לערב עם חלב. אלה דברי הריוון. אבל הרמב״ם ועוד הרבה ראשונים לא הבינו כך, והרמב״ם פוסק כערה שאכלו בה בשר ובשלו בה דגים, אותן הדגים מותר לאוכלם בקוטח. הרמב״ם פוסק שאפילו כשמדובר על בישול, מותר אחר כך לאכול את אותם תפוחי האדמה יחד עם בשר וכולי, או הפוך, יש לך דגים שבשלו בסיר בשרי, מותר לערבב אותם עם חלב. אז הרמב"ם מבין את הגמרא כפשוטה. עלו שווה בושלו. הדבר הזה, בנקודה הזאת, איך לפסוק להלכה, נחלקו הספרדים והאשכנזים, שולחן ערוך ורמה, יורדיה בסימן צדיק ה'. אומר השולחן ערוך, דגים שנתבשלו וניצלו בקדרה של בשר לחוצה יפה, שאין שום שומן דבוק בה, מותר לאוכלה בקוטח. משום דאבי נותן טעם, בר נותן טעם, אז השולחן ערוך פסק כדעת הרמב״ם. ואם כך, לפי השולחן ערוך, מותר גם דבר שהתבשל בכלי בשרי, מותר לערבב אותו עם חלב. לפי השולחן ערוך אפשר להגיד באופן כללי שנת ברנת שווה פרווה. כל דבר פרווה שהתבשל בכלי בשרי, מותר להוציא אותו כמובן מהכלי ולערבב אותו עם חלב. אז כמעט היה אפשר, כמעט היה אפשר לסיים את השיעור כאן לספרדים. כמעט. אומנם אי אפשר משתי סיבות. א', כי גם ספרדים צריכים להכיר מה קורה אצל אשכנזים, יש להם עורכים אשכנזים וכו'. וחוץ מזה, יש אולי משהו שגם ספרדים צריכים להחמיר בו, אחד מהפוסקים האשכנזים חשב שגם הספרדים צריכים להחמיר במשהו, ואחרי זה אולי נזכיר את זה, ונזכיר גם את האחותים. אבל באופן כללי אפשר כן לומר שבגדול, באופן כללי, זה נכון שנת ברנת לספרדים שווה פר וחוץ מאולי מגבלה קטנה. בגדול זה בוודאי נכון. ואשכנזים, אומר הרמה, הגע ויש המחמירים בצניעה ובישול, לאסור נותן טעם בר נותן טעם, והמנהג לאסור לכתחילה. אז אומר הרמה, המנהג לכתחילה כדעת הריוון, המנהג לאסור לכתחילה, ולכן, לכתחילה, תפוחי האדמה בושלו בכלי בשרי, אשכנזי לא ישים עליהם חמאה, ולא יערבב אותם עם גבינה. כל זה לפי פסק הרמה. אבל גם לאשכנזים שפוסקים לפי הרמה, יש ארבעה מקרים שניתן להקל בהם, ארבעה דברים שניתן להקל בהם. כל הקולות שאני אומר עכשיו זה רק לאשכנזים. הספרדים הכל מותר ממילא, אז כבר אין להם קולות עכשיו. אבל עכשיו, אחרי שהחמרנו, יש ארבע קולות לאשכנזים. ואלו הן. קול הראשונה, הרמה אמר שהמנהג לאסור לכתחילה. אם אני המנהג לאסור לכתחילה, זה אומר שאם זה יתערב, מותר לאכול. אז אם יתערבו תפוחי האדמה יחד עם גבינה, חלב, למרות שתפוחי האדמה האלה יתבשלו בכלי בשרי, מותר לאכול. לכתחילה אל תערבב. אבל אם יתערב, מותר לאכול. אז לכן לא תהיה בעיה לאשכנזי לאכול אצל ספרדי בבית. הוא לא צריך לחשוש, אולי הספרדי את תפוחי האדמה האלה בשביל בכלי בשרי, וירגיש לי עכשיו ככה, אתה מגישך, אתה יכול לאכול את הדברים האלה. בנקודות האלה אין בעיה, כי כל הפסיקה הזאת היא רק לכתחילה, בדיעבד מותר לאכול גם להתערב עם חלב. זה דבר ראשון. כולה שנייה, שאין דין המתנה. לא צריך לחכות, לא צריך להמתין בנת ברנת, חלבי, נת ברנת בשרי וחלב, ואפשר לאכול מיד אחרי נת ברנת בשרי, אפשר לאכול דברי חלב. אז אי אפשר לאכול ביחד, אבל אפשר לאכול מיד אחר כך. לכן למשל, אם אדם מתלבט על אפיית עוגה, יש לו תנור בשרי, ויש לו תנור חלבי, והוא רוצה לעשות עוגה פרווה, שתהיה לי שתי ארוחות. היכן כדאי שיכין את העוגה, בתנור בשרי או בתנור חלבי? אז לכאורה זה לא משנה, אבל באמת עדיף בתנור חלבי. ולמה? הוא יגיש את העוגה בסוף הארוחה מן הסתם. אז לכאורה זה לא משנה. אבל סיכוי גבוה בארוחה חלבית, שבסוף הארוחה יחד עם העוגה יהיה כוס קפה למשל. אז הוא ירצה לאכול אותו ממש עם חלב. סיכוי שואף לאפס, שבסוף הארוחה עם העוגה הבשרית ייתנו לו מרק עוף. ולכן אם יש לו עוגה שנאפתה בתנור חלבי, אז אין לו בעיה, הוא מגיש אותה בסוף ארוחה בשרית. אין בעיה, מותר לאכול אחד אחרי השני. הוא יגיש אותה בסוף ארוחה חלבית, ושם אפשר לאכול עם חלב, כי זה נאפה בתנור חלבי. אז לכן עדיף לעשות בצורה כזאת. זו הקולה השנייה. קולה שלישית. כן.
אין דין.
אפשר לאכול מיד אחד אחרי השני. לא צריך לעשות כלום, לא צריך לשטוף, לא צריך לשום פה שום דבר. והדבר השלישי, נראה את המשך דברי הרמה. אומר הרמה, דווקא לאכול עם חלב והבשר עצמו, אבל לתנות בכלי שלהם, מותר לכתחילה וכן נהגו. אם כך, מותר לאכול דבר פרווה שיתבשל בכלי בשרי, בתוך כלים חלביים. וזאת כולה מאוד משמעותית. מאוד משמעותית, כי הרבה פעמים, אתה רוצה למשל לקחת מרק שנשאר לך מארוחה חלבית, מרק פרווה, לאכול בארוחה בשרית. אתה לא צריך לאכול את זה עם בשר, אבל אתה רוצה להגיש את זה בכלים בשריים, כי זה ארוחה בשרית עכשיו. אז אתה רוצה להגיש בהתחלה המנה ראשונה את המרק, בלי בשר. רק מרק, אבל אתה רוצה להגיש בכלים בשרים, כי זה ארוחה בשרית, אז אתה נותן מרק, אחרי זה אתה תיתן צלחת אחרת עם אוכל אחר. הרמ"א אומר שמותר להשתמש בכלי הפוך. וזאת כולה מאוד חשובה. אני רק חייב לציין שלדבר הזה יש קצת, דורש קצת זהירות. למה זה דורש קצת זהירות? כי תמיד צריך לשים לב איך אתה מעביר את הדברים מהסיר למשל החלבי לצלחת הבשרית. וזה צריך להיזהר. אם הכל קר, אין בעיה, אתה יכול לקחת איך שאתה רוצה להעביר מהסיר הבשרי לצלחת חלבית ואחרי זה לחמם את הצלחת במיקרוגל. אין בעיה. אתה יכול לקחת מהסיר הבשרי הקר את המרק מהמקרר, לשפוך לסיר חלבי ולחמם על האש. אין בעיה. יכול לעשות לך תחילה. לחמם וככה להגיש, אין בעיה. הבעיה מתי נוצרת? כאשר המרק בסיר בשרי למשל או חלבית, חלבי לא משנה, זה לא מוגן חלבי, בסיר חלבי חם, ועכשיו אתה רוצה להוציא לצלחות בשריות, המרק בסיר חלבי, אז כמובן איזה מצקת תכניסו לסיר החלבי? חלבית, כי הסיר הוא חלבי, אתה חייב להכניס מצקת חלבית, אתה לא יכול להכניס מצקת בשרית. אבל זה יכול לגרום לבלבול, כי יש צלחות בשריות, וסיר חלבי, והסיכוי שאדם יתבלבל הוא גבוה, ואם הוא ייקח בטעות מצקת חלבית ויכניס לסיר הבשרי, אני כבר לא זוכר איזה סיר אנחנו מדברים, אולי זה הפוך, מצקת בשרית ויכניס לסיר החלבי, אם הוא יתבלבל ויעשה כך, מה יהיה הדין בדיעבד? אם הוא ספרדי, בדיעבד הכל מותר. כדין כערות שהודחו שהספרדים מקיימים. אם הוא אשכנזי, יכול להיות, יכול להיות שהוא יצטרך להכשיר את המצקת ואת הסיר ולשפוך את המרק. יכול להיות, תלוי מה יהיה, אם הכל בין יומו, הוא יצטרך לעשות ככה, אלא אם כן יש ביטול בשישים, או אם אחד לא בין יומו, אז זה תלוי בדין כערות שהודחו. אבל זה אומר שצריך להיזהר במעבר בכלים, כי זה גורם בלבול. והקולה הרביעית, הקולה הרביעית.
הבעיה המצקת זה רק עם המרק חם בתוך הסיר?
אם זה לא חם זה לא בעיה, תמיד כדאי להכניס סיר בשרי מצקת בשרית, אבל זה לא, אם זה לא, אם זה קר זה לא בעיה, זה לא איסור.
זה רק בגלל הסיר, זה לא בגלל המרק.
זה רק בגלל המרק החם שנמצא בסיר, כן, זה רק בגלל הסיר. והקולה הרביעית, לפני כמה שנים, ערב שבת בין השמשות, מגיעה לאישה דופקת בדלת ואומרת, הרב, אני לא יודעת מה לעשות. אני הכנתי ארוחה בשרית. הגיע אליי אורחים לשבת, ותוך כדי שיחה התברר שהם צמחונים. אני תקועה. הוצאתי מהר מהפריזר פשטידה חלבית שיש לי. אבל אני רוצה להגיש יחד עם זה תפוחי אדמה, אורז, שהכנתי בכלים בשרים. אז אמרתי לה, טוב, תעשי מנה מנה. היא אומרת, הרב, אין מנה מנה. מה זה, מנה תפוחי אדמה? מנה פשטידה? אז אמרת, רגע, רגע, מתי הכן בשר בסיר לפני שהכן את התפוחי האדמה? אז היא אמרה, עברו כמה ימים. אמרת, אם זה ככה, זה בסדר, וזאת הקולה הרביעית. אם הכלי לא בן יומו, הכלי שהכינו בו את הפרווה הוא לא בן יומו, התפוחי האדמה הוכנו בכלי שאינו בן יומו, הרי שמותר לכתחילה, גם לאשכנזים, לערבב את הפרווה עם המין ההפוך. והדבר הזה גם קורה הרבה, כי הרבה פעמים הכלי הוא לא בן יומו, אז אם יש לך תבשיל כזה, זה ממש גם לאשכנזים יחשב כפרווה. עכשיו אני רק מזכיר, כל מה שאנחנו מדברים זה בלי בצל, ובלי שום. אם זה בצל או שום, יש שהוא נפרד ונצטרך לדבר על זה בנפרד. אבל אם זה בלי בצל ובלי שום, דברים פרווה רגילים, אז באמת אם זה בושל בכלי שאינו בן יומו, גם לאשכנזים מותר לך תחילה לערבב יחד עם המין השני. וכמה הערות. הערה הראשונה. למרות שמותר...
לכולה האחרונה הזאת, האם אפשר להגיד שבגלל שזה כבר חומרה, אז אפשר לצלם את השיטה שאינו בן יומו זה רק חמינת לילה?
לא, לא. לא, רק בדיעבד אולי, לא. זה כי כאן אתה מדבר לכתחילה. אתה רוצה לעשות דבר לכתחילה, זה לא בדיעבד אם יתערבב. אתה רוצה לך... יכול להיות, במקרה של האישה הזאת, יכול להיות שהיה מקום לחשוב על זה. אבל לכתחילה, דבר על בן יומו, זה דבר על 24 שעות. הערה ראשונה, האם מותר ליצור נת בר נת לכתחילה? כלומר, אנחנו ראינו שכלי שאינו בן יומו, אם התבשלו שם תפוחי אדמה, מותר לכתחילה גם לאשכנזים לערבב אותם עם חלב. האם מותר לכתחילה לבשל בכלי שאינו בן יומו בשרי, בשביל ארוחה חלבית? אם בישלת מותר לערבב עם חלב, אבל אם לכתחילה מותר לבשל כדי לערבב עם חלב, אומר השח שאסור. ואומר השח, לשון הגמרא, דגים שעלו בקערה. הגמרא מדברת על דיעבד. אם זה יתבשל, מותר להרבה בחלב. אני חתחילה, תבשל לארוחה חלבית בכלים חלבים, לארוחה בשרית בכלים בשרים. אלא אם כן, יש לך בעיה. למשל, אם אתה רוצה לבשל שתי ארוחות, אתה צריך להישאר, ואין לך פר, ואתה צריך או בשרי או חלבי, אתה יכול לעשות בכלי בשרי, שיהיה גם לארוחה חלבית. או למשל, כתבו הפוסקים שאם אין לך כלי מתאים, אתה בבית, גמרת את הכלים החלבים עכשיו, ואתה צריך סיר גדול, ויש לך דווקא בשרי. אם הוא לא בן יומו, מותר לך לכתחילה להכין בו דברים בשביל ארוחה נגדית. אבל אם יש לך כלים מתאימים, קח כבר את הכלים המתאימים. דברי השח האלה, הוא הפוסק האשכנזי שאמר גם לספרדים שמותר לכם. ובן יומו אפילו מותר לספרדים, נכון? לערבב עם המין השני. אומר השח, מותר לכם לערבב תפוחי אדמה שהתבשלו בסיר בשרי בן יומו. אבל לכתחילה, אל תבשלו בסיר בשרי בן יומו כדי לערבב עם חלב. זאת החומרה שחיכינו לה, אתם זוכרים? והרב עובדיה אומר, אני לא מקבל את החומרה הזאת. והוא מוכיח מדברי הבית יוסף, שמחלוקת יוסף בדרך הבית, הסתירה שם, לא משנה, הוא טוען שמותר אפילו אם אפילו לכתחילה לבשל בכלי בשרים של ארוחה חלבית. אז זאת הגבלה אחת. הגבלה שנייה, נשות ישראל מחמירות הרבה יותר מכל מה שנאמר פה בשיעור. מה שנאמר פה בשיעור זאת כולות שרוב נשות ישראל לא יסכימו לשמוע. אתם מסכימים איתי? לא עושים דברים כאלה. ולמה לא עושים דברים כאלה? הסיבה שאמרתי, הדוגמה שאמרתי מקודם עם המצקת בסיר הבשרי והצלחות חלביות, אתה אולי מסבירה למה נשות ישראל לא אוהבות את זה. נשות ישראל אוהבות מטבח שיש בו פחות טעויות. הן לא אוהבות שאתה מתחיל ליצור להם כל מיני כללים שיוצרים בלגן. הן מעדיפות להסתדר עם פחות, אבל שיהיה מסודר. וכך נשות ישראל עושות, וכידוע, הלכה כנשות ישראל. אז באופן כללי, אנחנו באמת צריכים להשתדל בבית, לא לעשות בלגן עם הפרווה הזה, אלא תמיד יש בשרי, חלבים, למשל אוכלים בשרי, אוכלים בשרי, אבל בכל אופן חשובים הכללים האלה, כי כשצריך, הכללים האלה נכונים. זאת אומרת, לכתחילה, אתה תדאג למטבח מסודר, אתה תתחיל כל הזמן לקחת מפה או משם. אבל לפעמים אתה כן צריך, יש לך שריות ויש לך ארוחה נגדית וכל מיני דברים. אז אם צריך, בוודאי שמותר, כי זה עיקר הדין. רק אם לא צריך, אז בבית תארגן את הדברים בצורה כזאת שיהיה פחות בלגן. זאת ההערה השנייה. והערה שלישית. שימו לב להיזהר. ממה יש להיזהר? יש דבר שנקרא בחנויות בחזקת בשרים. בחזקת חלבי. לפני איזה שנים היה מישהו כאן באלון שבות שעבר, אנחנו היינו זוג צעיר, 18 שנה, 19 שנה. היה זוג צעיר שעבר דירה בדיוק, ורצינו להביא להם משהו לאכול, ולא היינו בבית מה להביא, אז הלכתי, קניתי, והייתה איזה חנות באפרת שהיום כבר לא קיימת, קניתי איזה פלאפל ופיתות, אנחנו נכנסים אליהם הביתה ורואים על השולחן מגשי פיצה. הם כבר הזמינו פיצה. אז אמרתי להם, טוב, לא נורא, נאכל גם את זה וגם את זה. אמרו לי, זה משנה מה נאכל קודם, ובשרי. אמרתי להם, תראו, בעיקרון זה פרווה, זה צ'יפס, פלאפל. אמרתי, לא יודע, כתוב בחזקת בשרי. התקשרתי לחנות. אמרתי, תגידו לי, מה זה אומר בחזקת בשרי? אמרו לי, יש לנו שמן, בשמן הזה אנחנו עושים קבב. מוצאים את הקבב, עושים צ'יפס. מוצאים את הצ'יפס, עושים פלאפל. זה בשרי. זה בשרי. זה צריך להמתין להלכה 3 שעות או 6 שעות לפי המנהג. זה בשרי. כל מה שאנחנו מדברים על נת בר נת זה שזה עובר דרך כלי. בישלת בשר בכלי, הוצאת, בישלת תפוחי אדמה. זה נת בר נת. אבל אם בישלת את זה לא בתוך כלי, אלא אם ביחד, אוכל ואוכל, שמן היה עם קבב, אז השמן הופך להיות בשרי ממש. זה לא הופך להיות נת בר נת. מעבר מאוכל לאוכל משאיר את זה אותו דבר. והשם בחזקת בשרי הוא לא שם הלכתי, הוא שם מסחרי. אז לכן שאומרים לכם בחזקת בשרי, צריך לברר מה זה אומר. זה בושל ביחד, רק בושל בכלים, ולפי זה תוכל לראות איך להשתמש בפועל. אז השיעור הזה הוא גם מעשי, וגם מי שפעם ילך לבחינות לרבנות, בענייני איסור והיתר, מה שלמדנו היום אמור להיות מספיק כדי לענות תשובה על השאלה הזאת, גם במבחן של רבנות, כי אנחנו סך הכל סקרנו את הדברים המרכזיים פה, אז תזכרו את זה טוב לעוד כמה שנים, אז בעזרת השם, טוב.